אתם מאזינים לכאן עוד.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות 104.9 ו-105.1 FM וגם באפליקציית כאן אודי, שם תוכלו להאזין לתוכניות בשידור חי, לתוכניות מוקלטות, הסקטים ועוד. אז תוכנית שנייה של סרוויס. בשבוע שעבר יצאנו לדרך קולינרית חדשה, הלכנו בין סירי צ'ונט למפעלי שוקולד ובשר, טיילנו בתוך בתים שעשויים מעוגיות זנגוויל, טוב, לא באמת, אלא דיברנו על זה, והיום אנחנו לקראת סיומה של שנת 2018, נסכם שנה. מה נזכור ממנה? האם הייתה זו לצערנו שנת קריסת המסעדנות הישראלית, ומה קרה בעולם? יהיה כאן השף יובל בנריה מטייזו, נדבר גם על עולמות הקפה המשתנים, האם מדובר בעולמות חדשים לגמרי, נדבר על אפליקציית משלוחים חדשה, והכי חשוב על קוקטייל טחינה מסתורי לערב חג המולד. אני רונה גרשון תלמי, ואני שמחה לשבת כאן היום עם שותף. שלום מתן שופן.
אהלן, מה נשמע?
אז אתה נשמע טוב, נשמע מצוין. אני שמחה שאתה כאן.
תודה, יפיות פה.
אתה משנה לאורך מגזין השולחן?
כן, לאורכת. יש לנו צוות נשים מהמם במיוחד.
קראתי הרבה עליך, מתן, ואתה כותב הרבה דברים יפים, ואתה חולק הרבה מתכונים מצוינים שאתה בישלת ואפית, באמת דברים טובים. והרבה אנשים שהיית איתם יחד במטבח, אבל אני לא אפליק כאן בתיאורים ושמות. אני רוצה לומר לך רק ככה, שלום מתן שופן, אתה בישלת עם נחמה ריבלין במטבח בבית הנשיא, מה שלומך היום?
מצוין, באמת נחמה ריבלין זאת הייתה אחת החוויות היותר מרגשות שהיו לי בקריירה הקצרה שלי. באמת אישה מקסימה, חמה. התחלתי לכתוב בארץ, אז פתאום קיבלתי מייל מנון ריבלין, ובהתחלה הבנתי מי פונה אליי, ובשבת בבוקר, בתשע בבוקר, ואז התחילה איזו התכתבות קצרה, ולקראת החגים שנה לאחר מכן, סליחה, אז עלה לי הרעיון להריח אותה, כזה מסגרת אושפזין של סוכות, הצעתי לה והיא נהנתה בשמחה וברצון.
ונסעת לבית הנשיא,
נכון.
ופגשת את נחמה, זאת אומרת, בישלתם במטבח בבית הנשיא?
כן, עשינו ממש ארוחה גדולה, אני הבאתי את המנה שלי, היא הכינה איזה 3-4 מנות, מיותר לציין שהייתי ממש מרוגש, והדבר שאני הכי זוכר ממנה, זה שהיא קלטה אותי מהשנייה הראשונה שאני נורא מתרגש, ואז היא יצרה את הכל, את כל הצילומים, את כל הדיבורים, וביקשה לתת לי חיבוק. נתנה לי חיבוק חזק, רבת הקרח, ושחמה.
הכי פשוט והכי טוב.
ממש, היה מדהים.
והמטבח שם הוא מטבח כמו בסדרות האמריקאיות האלה בבית הנשיא, כן. שיורדים בלילה לאכול גלידה, נכון? בכל הסדרות זה קורה.
זה ממש כזה חדר צדדי, ויש שם גם כמה נשים שעוזרות במטבח, ו...
אז קימחתם ביחד ומסתם שוקולדים ו...
האמת שאני אגלה לך שהרוב היה כבר מוכן מראש, אבל היא ערכה שולחן לתפארת, ממש יפה, והצטלמנו ודיברנו ואכלנו ו...
זה נשמע נהדר. אז טוב, אנחנו תכף נצא לדרך. כמו שאמרנו, אנחנו נדבר כאן באמת על שנת 2018, ואנחנו ננסה לבדוק מה קרה בשנה הזאת, והנה אנחנו מיד מתחילים. אז מסעדת טייזו זכתה פעם חמישית בפרס המסעדה טובה של תל אביב בפרסי האוכל 2018 של טיים אאוט תל אביב. ואנחנו רוצים לארח כאן את השף יובל בנריה. שלום יובל.
שלום, מה העניינים?
בסדר גמור, מזל טוב.
תודה רבה.
אתה כבר רגיל? כאילו פעם חמישית זה ככה הולך ברגל?
ברגל זה אף פעם לא הולך, רגיל, כן.
זאת אומרת, פתחתם שמפניה במסעדה?
אני כל הזמן על התואר.
צריך לגלל, זה הכי קשה לשמור על רמה, נדמה לי.
כן, יש רק מה להפסיד בסיפור הזה.
נכון, נכון. פתחתם שמפניה?
לא.
אתה דמיינתי קצת חגיגות, תשמע, יש משמעות לפרס הזה, זאת אומרת, זה באמת אולי הפרס היחיד או העיקרי בישראל, אין הרבה פרסים כאלה כאן, אין לנו כוכבי משלן, אז יש לזה משמעות בכלל לפרס כזה, יובל?
קודם כל, עבורנו ברור שיש משמעות, ועוד איזושהי תעודה כזאת לזה שאנחנו באמת עושים את הדברים כמו שצריך, ו... ובעקביות ולאורך זמן, ובטח בשנה או שנתיים כאלה שאנחנו גם פתחנו מסעדה חדשה, ועתידי לפתוח עוד אחת, אז זה בהחלט מעניין, וזה בהחלט נותן איזושהי רוח גבית להמשך הדרך, ולהבין שהאורחים ממשיכים להגב, ממשיכים ליהנות. אנחנו רואים את זה, קודם כל מצביעים ברגליים כמובן, אבל לקבל את ההכרה הזאת לקראת סוף שנה, כל שנה, זה בהחלט עניין נחמד ומרגש.
ומתייזו באמת זוכה בפרסים פעם אחר פעם, יש איזו מנה שאתה הכי גאה בה?
מנה אחת? לא, זה גם בא לי לפי עונות ובתקופות.
אני אוהבת לשאול שאלות קשות.
יש הרבה מנות טובות, ויש כאלה שנראות לי מצוינות היום, ולמחרת הם ממש לא בא לי עליהן, או שאני חושב שהן נוראיות, או מספיק שחוזרת מנה משולחן, אני לא יודע, זה נורא. בעניין מאוד רגשי כזה ומשתנה, אז הייתה מנה של מרק סרטנים שפתחנו את המסעדה, מרק סרטנים צלול, תמיד לאנשים שאומרים מרק סרטנים, זה נשמע איזה משהו כזה כבד ושמנתי, עשינו משהו לסגנון דווקא וייטנאמי, והייתה התחלה קצת פופולרית, ואז לאט לאט ירדה,
זאת אומרת, זה כמו מרק אוף, כמו ציר אוף כזה, רק שהוא עשוי מסרטנים בעצם?
זה צלול במהות שזה, כן, זה דומה קצת לציר אוף, אבל כמובן שהטעמים הרבה יותר חזקים, ושל ים, ויש שם גם צ'ילים, אנחנו מדברים על סגנון וייטנאמי, אז זה קצת שונה מהמרק אוף של אימא, ודווקא לפני שבוע התחלנו לעבוד על איזושהי ורסיה חדשה שלו, שאפשר קולים אותו בכיסון ענק, שהרעיון הוא לשתות את הכיסון הענק, ענק מרק, באמת ענק ומעקש, ואז אנחנו מפזרים כל מיני אלמנטים וייטנאמיים כאלה מעל, ואז גם אוכלים אותו והופך להיות מעין איטריות כאלה בתוך המרק.
זה קצת מגרש ההרפתקאות, זה משהו שמאפיין קצת את הבישול שלך, נכון יובל?
כן, אני בעד הרפתקאות, בקונטרסטים של טעמים, אנחנו עובדים חזק מאוד על טקסטורות, על מה אנשים מרגישים בפה שהם אוכלים, תמיד אנחנו שואלים את עצמנו מה חסר, איך אפשר לעשות את זה יותר טוב, איך עושים את זה עקבי. יש הרבה מאוד שאלות במטבח כזה.
אני רוצה לשאול אותך, יובל, באמת יש לך שתי מסעדות מצליחות. דיברנו על טייזו, יש את יפן שהיא ביסטרו יפני בסגנון איזקיה כזאת, והבנתי שבאמת יש עוד מסעדה שאתה עומד לפתוח, ואנחנו תכף נדבר, קצת אי אפשר לדבר על השנה החולפת בלי לדבר על מצב המסעדות, ואני רוצה לשאול אותך, למה אתה פותח עוד מסעדה? זאת אומרת, למה שוב הקפיצה לתוך המים העמוקים? אין פתאום איזה שאלות על האם כדאי לעשות את זה?
בהחלט יש שאלות, יש גם התחייבויות ומחויבויות, ויש גם, זאת אומרת, אני בחרתי כבר מזמן להיות שף שיש לו כמה מסעדות, כל העולם הזה היפני התחלתי לחקור אותו לפני שנתיים וחצי שלוש, ומעניין אותי להמשיך ולפתח אותו ולהתקדם, ויש לי עוד הרבה מאוד רעיונות. השאלה היחידה זה האם להמשיך ולהתפתח פה או במקום אחר, והיום התשובה היא לא לגמרי תשובה ברורה.
וואלה, יש מחשבות על חול?
ראשית תמיד היו מחשבות על חול, אבל בהתאם למה שאת תיארת והמגמה פה בארץ, אז הרעיון הזה של לפתוח מקום בחול הופך להיות ממשי יותר ויותר. אני מניח שלא רק אני חושב שהרבה מאוד שפים ומסעדנים פוזלים כרגע לכיוון חול.
אז באמת זה מביא אותנו לשיחה הזאת הבלתי נמנעת של מחאת המסעדנים שאנחנו רואים. אתמול עוצבו ארונות קבורה בכיכר הבימה בתל אביב, ולידם פרחים עם שמות של מסעדות שנסגרו. אתה איש של מחאות, אתה חלק מהמחאה הזאת, יובל?
אני לגמרי חלק מהמחאה הזו. גם אני, כמו יתר מסעדנים, מרגיש את השחיקה פה בענף, משחיקת הרווח, הבירוקרטיה הבלתי נפסקת הזו שיש לנו להתעסק בה, כל החוקים וההחלטות שאף אחד לא מדיין ואף אחד בעצם המסעדות פה לא מעניינות אף אחד, כי אנחנו נתפסים כנראה כאו מותרות או כשמאלנים עשירים בתל אביב, וזה באמת, זה מוציא את כל החשק מהעשייה פה.
איך אתה מגיב לטענות כאלה, יובל? מישהו שבא ואומר לך, זה נורא שמאלני, זה נורא נהנתני, זה מנותק.
קודם כל, יש לזה קהל גדול מאוד, ואנחנו עדים לכך כל ערב. מעבר לזה שזה אחד המנועים הכי משמעותיים לתיירות, והיום תיירים לא יגיעו למקום שאין בו קולינריה, ואני חושב שתל אביב, אחד מהיעדים הקולינריים היותר אטרקטיביים שיש בעולם, וזה משהו שאני גם מכיר את זה, כי באים ויש המון תיירים שמגיעים למסעדה ואוכלים, ואני אומר, ללא הסצנה הקולינרית הזאת, אז תל אביב היא עוד עיר נחמדה עם חוף ומחירים הזויים. יש המון 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 חבר'ה צעירים, סטודנטים, שמועסקים בתחום הזה. אני חושב שהתחום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ובכלל תרבות במדינה הזאת שהולכת וקצת נעלמת היא מאוד מאוד חשובה לכל מדינה, ויש איזושהי מגמה הפוכה כזו, שהתרבות פה לא מעניינת אף אחד, והקולינריה לא מעניינת אף אחד, וזה מה ששייך כנראה רק לשמאלנים עשירים מאזור המרכז, ו... לא יודע מה נביא לזה, אבל זה במגמה הפוכה לגמרי למה שקורה בבירות אחרות בעולם, שהבינו מזמן את הכוח של קולינריה, קחי את קופנהגן לדוגמה, שהבינו מזמן כמה כוח יש לקולינריה, וזו עיר שאף אחד לא היה מבקר בה, עד שפתאום צצו כל המסעדות האלה, והיום זה עיר עמוסת תיירים.
אני חושב שזה ממש אבסורד שהשפים ישראלים בעולם היום מתפוצצים, וספציפית גם המטבח הישראלי מתפוצץ, וכאילו פה בארץ זה כל כך תקוע כזה, כאילו מערימים כל כך הרבה קשיים על המסעדנים, מסעדנות, שפים, שאין לי מילה אחרת מאשר מרגיז נורא.
זה מרגיז נורא, והזכרת מתן את המילה מרגיז. נדמה לי שיש כעס, אני שומעת אותך מדבר, יובל, ואני רואה את מחאת המסעדנים שהופכת למחאה של כעס. אתם כועסים על כחלון, אתם כועסים גם כמו שאתה אומר כאן על הציבור בעצם.
מה זה הציבור? הציבור שפוקד אותנו, אין לנו כעס כלפיו, אבל...
לא, איתו יש יחסי אהבה.
לא, אם מסתכלים על הציבור באופן רחב, ואלה שמצביעים לממשלה הנוכחית, והיא מכתיבה כרגע את כל המגמות, אנחנו פשוט, אף אחד לא סופר אותנו, ולא מעניינים, ועל אף שאנחנו מעסיקים מאות אלפי אנשים, זה גם לא מביא לאף אחד, ויוצא בזה שהכל נשחק, ומי שאין לו גב סופר איתן ועוד כמה מסעדות סביבו, אז פשוט לא מצליח לעמוד בעומס, לא מצליח לעמוד פתאום בפיחות ברציות, ותלויות מאוד גדולות פה להכל, וניסים וכל יום איזשהו חוק חדש ששוחק עוד יותר את התנאים פה, ואז יודעת, לרוב האנשים פשוט נמאס.
זה נכון, אבל רוב האנשים לא באמת אכפת להם שום דבר. זאת אומרת, בוא נהיה כנים, גם כשנחים מפגינים על זכויות בסיסיות ועל על קיום ממשי וחוסמים צמתים, אז רוב האנשים כועסים. זאת אומרת, אני חושבת שזאת חלק אולי מהבעיה של עולם המסעדנות, שקשה לייצר לובי, קשה לייצר אמפתיה בציבור שהוא כבר די אדיש ומותש.
כן, וגם, שוב, זה גם, יש בעיית אימג' קודם כל, שבטוחים שהמסעדנים הם אנשים עשירים נורא ומרוויחים הרבה מאוד כסף, כי הנה תראו כמה אנחנו עשירים במסעדה, לא מבינים שזה גם תוצר של הנהגה כזו או אחרת. יש איזשהו אימג' שמסעדנים, לדעתי בגלל הכסף שאתה משאיר במסעדה, אז יש איזושהי תחושה שאנחנו מרוויחים המון,
שהכל הולך לכיס שלכם.
ובפועל רמת הרווח היא היום ברוב המסעדות סביב 7-8, וזה המסעדות שמצליחות להחזיק. לפני כמה שנים, אז הרווח המוצע היה בסביבות ה-15, שגם זה לא גבוה מדי. מדברים על עסק עם רמת סיכון נורא 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 גבוהה. אני לא יודע, המחאה היא בעייתית, אנחנו נסגור את המסעדות, אנחנו נפסיד עוד יותר, אז מה, נסגור את המסעדות, נלך לחסום כבישים, יש איזה משהו שלא...
תעבור לחול, כמו שאמרת. זה לא פתרון משמח.
שוב, למרות השחיקה וכל מה שדיברנו, כמו שאמרתי מקודם, יש באמת עניין הולך וגובר סביב המטבח הישראלי, ואולי סביב ישראל בכלל. השנה מדריך גומיו נכנס, חזר לארץ בעצם. אתה מרגיש שזה, קודם כל, מה דעתך על המדריך, והאם אתה חושב שהוא באמת תרם למשהו בסצנה הזאת?
מה דעתי על המדריך? אני חושב שהמדריך הזה הוא ארכאי, לא מעניין. הביאו לפה אנשים שלא נראה לי שהם בכלל הקהל המייצג, וקהל שמבין מה זה חדשנות ואיך אמורה לראות קולינריה, והוא נראה לי קצת מנותק, ואני בהחלט לא מרגיש שום... המדריך הזה, קודם כל, הקרן שלו נחלשת בכל העולם. זה לא איזה, אף אחד כמעט לא פותח גומיו, אולי למעט בצרפת, וגם יש מדריכים יותר רציניים. ואני לא חושב שזה הביא איתו אף רוח.
קשרנו כדי לברך אותך באמת, אבל אנחנו ככה בשיחה קצת פסימית, כי אלה הם פני הדברים, אלה הם פניה של 2018, ויש מאבק של מסעדנים. נקווה, שוב, אולי בעולמות הטופים קצת, אבל שכן יהיה כאן איזה שינוי. לסיום, יובל בן עירייה, דבר שאנחנו שואלים כל מרואיין שעולה כאן בתוכנית הקולינריה, לבקש ממך איזשהו טיפ אחד קטן, או איזו מחשבה מתוך העולם שלך, מתוך העולם היצירתי שלך, שאתה רוצה להשאיר למאזינים.
זה טיפ שאני משאיר לעצמי כל הזמן, וגם בזמנים קשים, אז זה להיות נאמן לעצמך. זה מה שאני עובד עליו תמיד, אם אני חושב שהדרך שלי נכונה, עם המנות, עם מנה ספציפית, גם בתהליכים גדולים, גם תהליכים קטנים, אני כל הזמן... זה אחד הדברים שמנחים אותי הכי הרבה.
תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו באמת שמחים איתך, יובל.
ובהצלחה ב-2019.
תודה, שנה אזרחית טובה. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out. Life has its problems, and I get my shit. And that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. אנחנו כאן בסרוויס, כאן תרבות, 104.9 ו-105.1 FM. אני רונה גרשון תלמי, ומתן שופן יושב איתי כאן באולפן. מתן, לפני שנמשיך ונדבר על עולמות הקפה של 2018, בוא נעשה אנחנו קצת סיכום של השנה.
יאללה.
קשה קצת עכשיו, אחרי השיחה עם יובל נריה, שהייתה בלא מעט פסימיות, אבל...
נכון.
מהם הדברים הבולטים שאתה תזכור מהשנה הזאת?
אני חושב שהדבר שהכי בלט השנה, גם כתבתי על זה, זה היה המרדף שלנו אחרי חומרי גלם. אם בשנים קודמות דיברנו כל הזמן על אורגני ובלדי, שנהיה מאוד, מילים מאוד סקסיות בתפריטים, עכשיו כל השפים מדברים, או תפריטים, מסעדות, על גלם. יותר מזה, בשלנים ביתיים ממש רוטפים והולכים, ואין דבר, כמו שכתבתי, יותר סקסי מקישו משכם. אני חושב שהשיח הזה ילך ויתעמק. אני מקווה שהוא ילך לכיוונים שנתחיל לדבר יותר על זנים של ירקות.
זו באמת, אני מסכימה איתך, זו השנה שהירקות היו כוכבי הצלחת. יש מנה שאני נשארת לי בראש של שף שנקרא דן ברברס ממסעדה בלו הילסטון, שנמצאת 30 מייל מניו יורק, ויש תצלומים שלה, היא זכתה במקום ה-12 ב-50 המסעדות הטובות בעולם, ויש תצלומים שלה, וזו פשוט מנה של מלפפונים ביוגורט, והיא כל כך יפה, הם חתוכים ומקופלים, והיוגורט מתחת, ופתאום זה הופך, אמרת סקסי, יאללה, סקסי, זה הופך נורא נורא מושך. פתאום למלפפון יש משהו שמסקרן לטעום אותו כשהוא חתוך ככה. אבל זו גם שנת הבשר, שנת נתחים, וזה אולי משהו שאני רציתי לומר, שנת נתחים של בשר. כי פתאום מתחילים לדבר על נתחים מאוד ספציפיים של בשר.
נכון, אני חושב שבכלל השיח הופך להיות הרבה יותר מדויק. אז כמו שאמרתי, זה גם בזנים, זה יכול להיות גם בבשר. ובכלל, כל השיח הזה של ה-nose to tail, להשתמש בכל חלקי החיה, זה נכון גם, אגב, לירק. זאת אומרת, משתמשים עכשיו לא רק בקובית עצמה, אלא גם בעלים שעוטפים אותה, או בשורש.
לא לזרוק כלום, זה חלק מהמודעות האקולוגית, שלא זורקים, אוכלים הכל.
ועכשיו עם בשר, זה אותו דבר. מתחילים להשתמש בנתחים שהם היו הרבה פחות פופולריים. זאת אומרת, זה כבר לא רק פילה ואנטריקוט, זה גם אפילו לא רק סינטה. מדברים על נתחים אחוריים, קדמיים, יש הרבה יותר מודעות.
וגיו, קובי ביף.
כן, זה כבר זנים ממש של, גם, של בעלי חיים, אז זה ממש נהיה עוד כמה צעדים קדימה. לחלוטין, כן.
Nose to tell, אני נורא אוהבת את הביטוי הזה. מהאף אל הזנב, הכל הכל. אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו, נמשיך בסיכום הזה קצת אחר כך, אבל נדבר על עולמות הקפה. אנחנו מקבלים שורת בשורות קפה שנופלות עלינו בזמן האחרון. אנחנו מתבשרים על חברת המקינטות ביאלטי, החברה הגדולה האיטלקית שהודיעה לאחרונה על פשיטת רגל. היא שיווקה מקינטות, זה בעצם סיר קפה נקרא לזה, בצורת משושה שמקינטות, מבשלים בו קפה ששנים היא מכרה אותו ואנשים הניחו אותו על הקיריים, ולפתע פתאום אין כמעט שוק לדבר הזה. ואנחנו שומעים המון בשורות מסטארבקס, שגם נכנסת לאיטליה פתאום ומוכרת קפה לקחת, וגם כובשת את ארצות הברית בקפה שמגיע עד הבית. שומעת על הטרנד הזה, מתן?
כן, בטח. בכלל, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך. כל העניין משלוחים תפס מאוד מאוד חזק, בארצות הברית הרבה גם בזכות אובר איטס, וכן.
סטארבקס כאילו, עושה את זה עם אובר, באמת, מביאים קפה עד הבית, כוס קפה, זאת אומרת, פותחים את הדלת ויש את הקפה עם מה שהיה פעם עיתון, אין עיתון, רציתי להגיד עיתון.
אין לנו זמן, צריך שזה יגיע אלינו ישר עד היד.
באינסטנט, מוכן, לא עושים כלום, ויש 250 כבר סניפים כאלה, בסין זה עם אליבאבא, זאת אומרת, הכל נעשה אינסטנט. ביקשנו את אילן שנהב אל השיחה הזאת מחותם קפה. שלום אילן.
שלום שלום.
אילן.
ואנחנו רוצים לדבר איתך על עולמות הקפה ולשאול אותך האם לנגן פה רק VM לעולם הישן של הקפה. האם אנחנו יכולים להכריז על עולם שעבר זמנו?
טוב, ברור שקפה ואני חדם, אז אני לא חושב שאני מוותר על העולם הנפלא של הקפה. אבל אני בהחלט חושב ש... העולם החדש והמתפתח והטכנולוגי לא פוסח על, על, עלינו, על הקפה. ואני שמח שבאמת יש כל מיני חידושים והמצאות בתחום שלנו. אני הכי שמח מהכל שבין החדש, בין שלל החדשות שנופלות עלינו בהקשר לקפה, אנחנו רואים כמה קפה הוא בריא. אנחנו מתבשרים כל הזמן על המחקרים הכי... מקיפים והכי גדולים על כל נושא הבריאות, ומראים, הם מראים איך שקפה הוא דבר בריא, וגם בהקשר הזה אפשר להתמקד טיפה בקפה שהוא טרי מאוד, ושהוא נקלע, או אנחנו משתמשים בו זמן קצר אחרי הקליעה, וזמן מאוד מאוד קצר אחרי התחינה, ולא אחרי הרבה זמן. בין שלל החידושים הטכנולוגיים שיש בעולם הקפה, אז כמובן שלכולם יש היום מכונת קפסולות בבית, והנושא הזה של הקפסולות הוא טיפה מקדים את זמנו, בגלל שיש פה חידוש והקלה, וזה מקל על האנשים להכין אספרסו בבית. מצד שני, הקפה לא הכי מוצא חן בעיני כולם, כי באמת הוא לא יותר לכולם כזה טעים. הוא לא כל כך טרי, הוא לא כל כך עכשווי, ויש בהקשר הזה מלא פתרונות ביתיים. אז קודם כל, בעולם שלנו של הקפה המקצועי, אנחנו מפרידים בין הצריכה הביתית לצריכה המקצועית, בבית קפה. בבית קפה, קודם כל, אני חושב שמה שחשוב זה למצוא בית קפה שאני אוהב להיות בו. אני אוהב את מה שהם מגישים לי, ואני אוהב את האינטראקציה בין אישית. ובבית חשוב שיצא לי קפה טעים ולא מסובך. עכשיו, יש בעולם את כל נושא תנועת ההאטה ואת כל הנושא של סלו פוד, וגם יש את כל הנושא של סלו קופי. אנחנו מניחים היום הנחות חדשות בבית. אנחנו שואלים את עצמנו, למה בכלל שיהיה לנו אספרסו בבית? למה אנחנו צריכים את הדבר הזה בבית? זה מסובך, זה מורכב, זה לא יוצא לי כל כך טעים כמו בבית הקפה, אז בוא נוותר על זה רגע, ונשתה את האספרסו שלנו הנפלא בבית הקפה, ובבית בוא נכין קפה אחר מצוין. יש בכלל בעולם מושג חדש שנקרא הגל השלישי.
כמו בפלאפונים, אילן, נכון?
מה?
כמו בפלאפונים.
כן, 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 כן. אני יכולתי ישר לקשר את זה לשיחה הקודמת שלך על הבשר, כי גם אצלנו משתמשים בכל החלקים של הקפה. מהקליפות של הקפה, שעושים בהם מין חליטת פירות, וחלה בפירורים המשומשים של הקפה, של אחרי האספרסו ואחרי הפילטר, שאנחנו משתמשים בהם בקדשן. אבל בואי נחזור חזרה לעולם של הגל השלישי. הגל השלישי מניח שתי הנחות. אחת, בוא נקצר את המרחק בין המגדל הקפה לבין הצרכן, ונקטין את מספר התחנות של הסוחרים בדרך. בהקשר הזה, אנחנו פותחים לעצמנו עולם מדהים של איכות וטעם, גם מצפונית וגם בטעם. אנחנו נהנים הרבה יותר מקפה טוב.
זאת אומרת, זה סחר הוגן, אילן. זה משהו שסיפרת,
נכון.
לי שבעולם יש לו נתח שוק
חזק,
הולך וגדל, משהו כמו 15% מעולמות הקפה.
מעולם, בכלל לא רק בקפה. 10 עד 15% מהתלג באירופה, הוא קשור, אני מדבר מהתלג של הסחר הקמעונאי, הוא סחר הוגן, הוא fair trade.
סחר הוגן זה שאלה מאיפה, מי גידל בעצם את הקפה שלי? מה עבר הקפה שלי עד שהוא הגיע אליי לכוס? עכשיו, זה באמת משנה, שוב, עניין מצפוני הוא חשוב, אני רגע שמה אותו בצד, זה משנה בטעם של הקפה, ברגע שאני שותה אותו?
בוודאי, ברור. קודם כל, יותר טעים לי לשתות קפה שאני מאמין שלא היו בו, לא היו בו מעורבים עבדים.
זה בטוח, התחלה. זה בטוח.
כן, אבל מעבר לדבר הזה הוא גם הרבה יותר טעים, כי מה שקורה זה שכדי לוודא שבאמת הוא מגודל בצורה הוגנת ונמכר בצורה הוגנת ולא מקפח לא אנשים ולא קרקעות וכולי ולא קורת יערות גשם, אז יש שם פקחים, והפקחים שנמצאים שם נשלחו על ידי האום או על ידי הלקוח הגדול שקנה אותם, והמפקח הזה לא נמצא שם רק להיות איש רע, הוא גם עוזר למגדל לגדל את הפולים בצורה איכותית יותר, הוא עוזר לו עם ההשקיה והוא עוזר לו עם הדישון, הוא עוזר לו עם שיטות קטיף שונות, ובעצם נוצר מצב שהקפה הוא יותר איכותי, ואנחנו מקבלים קפה יותר טעים. קפה יותר איכותי זה לא, זה לא סתם להגיד משפט או נבוב, קפה איכותי או קפה טרי.
אבל
זה יותר טעים, בהרבה.
טעים זה קצת סובייקטיבי, לא שאני מטיל ספק או משהו, אבל הבנתי שגם קפה, כל הסוגי הקפה בעצם מהגל השלישי, הם גם הרבה יותר חמוצים. זה משהו שהצרכן הישראלי נראה לי מאוד מתקשה לאמץ.
נכון. כל הנושא של הגל השלישי עוד לא הגיע או הגיע לישראל בשולב של השולב של ממש הוא עוד לא נכנס. עכשיו, יש לנו בארץ בלבול בין שני סוגי חמיצות. הרבה פעמים אנשים נכנסים ואומרים, אני רוצה קפה הביתה, אבל אני לא רוצה חמוץ. ברור, אני רוצה חמוץ. בכלל, אנחנו מערבבים פה כל מיני מונחים. בקפה יש מונח מאוד מרכזי בלועזית, שנקרא acidity. אסידיטי זה החלק הכי כיפי של הקפה. הוא טעים, הוא נעים, הוא ארומטי, הוא עשיר, אני רוצה אותו, הוא נעים לי. יש עוד חלק, לא נעים ולא כיפי, של חמיצות ומרירות, שנוצרים כתוצאה מהכנה לא נכונה של קפה. מפולים לא טריים, מפולי רובוסטה לא כיפים, לא טעימים. עכשיו, בהקשר הזה של טעים לי, לא טעים לי, אתה צודק שיש הרבה סובייקטיביות, אבל גם יש הרבה מאוד אובייקטיביות. אפשר לקבוע מה טעים ומה איכותי, וזה מתאים לרוב האנשים בעולם. אפשר גם לקחת בחשבון שאנשים רגילים למשהו פחות טעים, ולך תתווכח איתם עכשיו. אני לא הולך להתווכח עם אנשים בכלל, וכל אחד שיקבע לעצמו מה טוב, מה טעים לו. אני רק יכול לאפשר לאנשים, אני מציע לאנשים קפה איכותי, שהם יחליטו מה טוב להם. כל הנושא הזה של הגל השלישי, דיברנו על הקיצור בין החקלאי לצרכן, זה הדבר הראשון, אבל יש גם כאן את הנושא של ההכנה. בבית אני רוצה להכין קפה קל. פה אני אקח לדוגמה את הקפה השחור, הבוט, הפשוט להכנה. אני לוקח קפה ערביקה, שהוא לא נמצא בכל סופר אגב. אני לוקח קפה טרי, שהוא נקלע לפני 3-4 ימים. אני טוחן אותו עכשיו, ואני מכין ממנו קפה בוט. הוא מדהים. הוא לא, לא צפים לי הפירורים בפה. הוא טעים בצורה בלתי רגילה, והוא קל מאוד להכנה. ובשביל עוד... זה לא צריך לא מכשירים, ולא מכשור, ולא סיפורים.
עוד שותים בוט, אילן? הרבין... זה לא מושג של, של העולמות הקודמים?
בטח,
טוב, לא בא לי להגיד בוט. קפה טורקי, מה?
כן.
בואו נקרא לזה קפה ישראלי, כי אם הייתי אומר לך עכשיו להכין קפה בשיטה היפנית שנקראת V60, V60, או הריו, אז אולי זה לא כל כך מובן לכולם. אז בואי נדבר על קפה ישראלי.
זה עם חללית קפה... או משהו? זה כאילו מכניסים לחללית, שולחים לחלל עם החוזר והשוטים?
לא, אבל, לא, אבל זה דומה יותר לעולם הקפה פילטר, שכולם חושבים שזה מיץ גרביים. אני מבטיח לך שזה קפה נפלא. אבל אני באמת חושב שהקפה הבוט, הפשוט, כל כך טריוויאלי לכולנו, רק קחי קפה פה עם פולים טריים מהרביקה, טרי, 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 הוא כל כך טעים, אין מישהו שלא יאהב אותו, ובאמת, בקרב הקהל הצעיר בארץ, הוא מאוד מאוד טרנדי. אנשים צעירים בארץ, קחי את הגילאים של, נניח, 16 עד 30, מאוד אוהבים קפה כזה. אני לא רוצה להגיד קפה טורקי, בסדר?
כבר אמרת, זה יופי. תשמע, אילן, אני רוצה לשאול אותך, אתה מספר כאן דברים מאוד מעניינים, גם עניין הסחר ההוגן, גם סוגי הפולים. אני חשבתי שאני אקח אותך בשיחה הזאת לשבר רומנטי כזה, כי התחלנו מאיטליה, ונדמה שהבסיס, זאת אומרת, אם בארזים נפלה שלה, זאת אומרת, סטארבקס נכנסת לאיטליה, חברת מקינטות נופלת, תה קפה שם נסגרים. אני חשבתי שנשב ביחד ונבקה קצת על עולם ישן, זאת אומרת, ממש תכננתי לבכות כאן איתך ועם מתן, ויש לך המון אופטימיות, אתה מספר סיפור נורא יפה על ימינו אנו.
אני חושב שהגל השלישי הוא מאוד אופטימי ונוטע תקווה
להמשך.
הוא מאוד אופטימי.
אני חושב שאולי, תקן אותי אם אני טועה, אני לא יודע, פשוט קראתי על זה בכמה כתבות, שנגיד אולי הסיבה למשבר באיטליה עם המקינטות, זה עניין שאולי, בגלל שאיטליה היא מאוד שמרנית במסורת הקולינרית שלה, היא לא מוכנה להתקדם, והיא גם קצת כמו ישראל נתקעה בגל השני, או הראשון אפילו, אני לא יודע.
אני חושב שבאיטליה, אני מסכים איתך באופן כללי, ארץ שמרנית ומסורתית, אבל גם הם מתקדמים, והעולם שייך לצעירים, וכשסטארבקס נכנסה למילאנו, והקימה בית קפה ענק, ומאוד מאוד יפה, ומאוד מושך, אז הצעירים הלכו לשם. האם הם יכולים לשבור את בר הקפה המקומי? לדעתי לא. האם הם יחליפו את בר הקפה המקומי? לדעתי לא. אולי בשוליים כן, ואולי יהיו כאלה שיסגרו. אתם יודעים, יש הרבה סיבות לסגירת עסק, לא רק זה שסטארבקס הגיע למילאנו. אז סטארבקס הגיע למילאנו, אז היא נמצאת באיזשהו מקום אחד במילאנו, היא תהיה ב10 מקומות או ב100 מקומות במילאנו, ויש עדיין מקום להרבה מאוד ברים מקומיים אחרים, שלא, לא, אין סיכוי שהם יוחלפו בגלל הטאץ' האישי, בגלל המגע האישי. תראו, אני פוגש את הלקוח, אני רואה את האנשים שנהנים מאוד מאוד מהקשר הבלתי אמצעי הזה ביני לבינם, ואני חושב שאם בכל אירופה יש בתי קפה כאלה חדשניים, אבל עדיין מאוד איכותיים ומאוד אישיים, אז אני לא כל כך מהר הייתי קובר את הבר המקומי לטובת סטארבקס. סטארבקס עושה עבודה נהדרת בהרבה מאוד מובנים, ואני מברך אותם, הם מדהימים, הם מובילים דרך בהרבה מובנים, גם בסחר ההוגן הם הובילו דרך, גם בכל מה שקשור לעולם האספרסו, הם הנגישו את העולם האספרסו למקומות רבים בעולם שבכלל לא הכירו, בסין לא ידעו מה זה אספרסו, והם חברה מדהימה, חברת סטארבקס. אגב, היושב ראש שלה והבעלים האלמותי הוא אדם יהודי, והוא תורם המון למדינת ישראל, הווארד שול, הוא מנהל מדהים, הוא רוצה, ואני מאוד הייתי רוצה שהוא יהיה נשיא ארצות הברית יום אחד, אבל, 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 בואו, תראו, רשת יש לה איכויות מסוימות ויתרונות מסוימים, לבר המקומי יש יתרונות אחרים, ואנחנו צריכים לשלב בין שניהם.
אילן שנהב, חותם קפה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, נאחלת לך שנה אזרחית טובה, ולא נשחרר אותך בלי טיפ קטן מהעולמות שלך למאזינים, טיפ או מחשבה שקשורה לעולם שלך.
טרי, 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 קפה שנמצא בשקיות בוואקום, זה לא טרי.
תודה רבה, אז המילה שנה טרי, זה נורא.
תודה,
שנה טובה.
ביי ביי.
לשלוח שירים למוסף, אבל ללא כוח, לא בא לו עכשיו, נסגר לו בחדר, ספר עד שלוש, הוריד את הסוודר, שבר את הראש, פתח את הדלת, חלם על נשים, קיבה מקולקלת, בשקט נפשי.
חג המולד לפנינו, והעיר נצרת מתקשטת כבכל שנה. Christmas Market מלא בממתקים טובים, שוק טוב. שלל אורות ממלאים את הרחובות, ועץ השוח שאומרים שהוא מהגדולים במזרח התיכון. הרבה דברים מעניינים מתרחשים סביב חג המולד בנצרת, אבל האגדה מספרת על עיקר אחד יוצא דופן, שמכינה לא אחרת מאשר ג'וליה זוהר שמתעלה על כולם. וזהו עיקר תחינה לקריסמס. שלום ג'וליה.
שלום שלום, אהלן.
אהלן, ואת יזמית ואשת עסקים, את הבעלים והמנכ"לית של מפעל תחינת אל אר, זה הידוע והטוב. אז קודם כל תשמעי, הליקר הזה הסעיר את דמיוננו, יש לך איזה דרך להעביר דרך הטלפון איזה כוס אחת כזאת אלינו לאולפן? אנחנו נורא רוצים. אז אני יודעת שהליקר הזה, אתם מתכננים אולי יום אחד להוציא אותו לשוק, אז לא נגלה את כל הסודות, ג'וליה. אנחנו נשמור קצת סודות, אבל איך מכינים ליקר אלכוהול עם טחינה?
קודם כל, כאילו חג המולד הוא החג אצל הנוצרים. וכמובן, זה תחילת הנצרות, אז זה חג של שמחה, אהבה, הרבה אירועים, חפלות, קישוטים, אני יודע, זה הרבה אורות. את אמרת כאילו בפתיחה שלך, נצרת הייתה מקושטת עד מעל הראש. והרבה אלכוהול, ממתקים, ממש חג שמח מכל הבחינות. לפני הליקר, כאילו אני תמיד עושה כל שנה, עושה אירועים בבית, גם בבית וגם במפעל. אז האירוע הראשון שאני עושה תמיד בשבת הראשונה של דצמבר, זה לקשט את עץ הקשוח בבית. מזמינה את החברים ומזמינה יהודים וערבים. והשנה הלכתי לקנות אלכוהול וליקר, ואני יודעת. אני רואה ש... זה בעצם התחיל שנה שעברה, שיש המון אלכוהול, יש המון ליקר בשוק שעשוי מכל מיני טעמים, שוקולד, רימונים, בננות. באתי למפעל והתחלתי לחשוב, למה שאנחנו לא עושים ליקר עם טחינה? לא למחירה, לא, אני לא מתכוונת כאילו להוציא עוד מוצר לשוק.
חבל שלא.
חבל, אנחנו רוצים, ג'וליה.
מוזמנים אתם בין אורחינו שיהיו כאילו, זה רק לאורחים שלי בחג. אז ככה בא הרעיון, והתחלתי באמת לטחון את התחינה שוב, לעשות אותה דלילה. במקסר, ממש. ממש הכל היה בצחוק, לא משהו רציני.
את כמו מדענית, תשמעי, את כמו מדענית שרוקחת כל מיני ניסויים במעבדה שלה.
כן, באמת, היה ניסיון כזה. נכנסתי אלינו למטבחון הקטן, והתחלתי באמת לנסות עוד ניסיון ועוד ניסיון, ובסוף אמרתי, אז יאללה, אם אנחנו מנסים, בואו ננסה, נשלב גם אלכוהול, גם טחינה, וגם משהו מהקפה. ואצל הערבים, הקפה תמיד עם הל. אז הוספתי גם הל לחלטה הזאת, אני יודעת, הערבוב הזה, ויצא לי משהו טעים. אז ככה לקחתי הביתה, היו לי אורחים בבית, נתתי להם לטעום, זה הכל כאילו, זה פה התחיל.
ככה זה התחיל, עכשיו תדעי שיש לך שם כזה, זאת אומרת, אני קראתי לא פעם על הליקר הזה, את הפכת לאגדה בעניין הזה, ג'וליה.
לא, זה היה הכל ככה פרימיטיבי, לא משהו באמת, אבל יצא טוב, יצא טעים.
ככה מתחילים.
מה שמדהים זה שזה לא מתכון מסורתי שעובר מדור לדור, זה משהו שבאמת את אמצאת, זה כאילו, זה מדהים, זה נשמע כל כך טעים, וכל כך קר לי עכשיו שממש הייתי שמח
למשקה כזה.
אז מוזמן בשבת הראשונה של 2019 אצלנו בבית.
אנחנו באים. מתן, אנחנו באים. בדרך כלל ליקר זה באמת מתכון שמכינים אותו עם ביצים, יש את ליקר הביצים הנודע, אני חושבת שהוא הליקר של חג המולד בעצם, שלפעמים הוא עם ביצים מבושלות ולפעמים בלי, עם שמנת, עם קצת אלכוהול, ובאמת טחינה בדרך כלל לא מתחברת לנו לאלכוהול, זה הקסם שנדמה לי שאת עשית.
כן, בגלל שלא הוספתי לא ביצים ולא כלום, רק טחינה שטחנתי אותה כמה פעמים במיקסר, עוד יותר כאילו טחינה תכונה, אבל שתהיה יותר דלילה, אז נאלצתי לטחון אותה עדינה, והוספתי אלכוהול והוספתי את ההל וטחנתי אותם שוב. אז זה מה שיצא לי כאילו טעים, ולא בלי שום
תוספות,
בלי שום...
נפלא. איזה אלכוהול משתמשים, זאת אומרת, צריך?
לרוב, כאילו, אנחנו מכבדים את האנשים בכוסית קטנה של וויסקי, או דרינק סתם, כל אחד מה שבא לו, כאילו.
אבל לתוך ליקר מכניסים וויסקי? זאת אומרת, איזה אלכוהול את משתמשת בליקרים?
לא בליקר, אני מדברת כאילו על מה שאנחנו מכבדים את האנשים, תמיד החג הזה תמיד כרוך בקוסית קטנה, דרינק עם שוקולד, עם קוביית שוקולד. אבל הפעם אני עשיתי כאילו כל מי שבא לו כאילו איזה דרינק, אני שמה על השולחן כל מיני, וכל אחד לוקח מה שהוא רוצה, אבל מה שאני עשיתי זה עשיתי עם וויסקי, טחינה והל.
וויסקי, וואו.
אז זה מוגש קר, חם?
לא, קר, ברור. במקרר אפילו.
וואו. ג'וליה, מה את עוד, את אוהבת לבשל? זאת אומרת, חוץ מזה שאת מנהלת את המפעל ואת עושה עוד המון המון דברים שקשורים לניהול, ואת עדיין בקרן מסירה גם?
נכון,
לבעלי
ברור,
מוגבלויות ברור. בחברה הערבית, זאת אומרת, את משמשת כיושבת ראש ההנהלה, שאת עושה המון דברים. את אוהבת גם לבשל, להיכנס למטבח ולהכין דברים?
לרוב בחג אני כן מבשלת, אני עושה הרבה ממולאים, את יודעת, הוא כתף ממולא, הוא קישואים, הוא ים של אוכל אותנטי ערבי כאילו, ואני מכבדת את האורחים שלי באוכל ערבי אותנטי שכולם אוהבים. אבל לרוב, כאילו ביום יום, אני משקרת אם אני אגיד שאני מבשלת כל יום, כי אני באמת עסוקה מעל הראש, אבל בחגים אני שמה לי את הסינר ונכנסת למטבח 3 ימים ברצף.
אז זה מאוד הגיוני, ואת מנהלת את המפעל הזה באמת שהוא מפעל נפלא, שאת ירשת אותו מאישך זכרו לברכה, ואת המשכת אותו, והמפעל הולך וגדל ומייצא גם לשוק האמריקאי טחינה. המפעל הוא ברובו מפעל שמתבסס על מסורת?
כן, הייצור של הטחינה שלנו, אנחנו עדיין מייצרים בשיטה המסורתית של פעם. עברנו למפעל חדש בכפר ברוך בשנת 2015, בינואר, ולא רציתי כאילו לעשות מפעל תעשייתי. רציתי לשמר את האיכות ולשמר את את המסורת, ולכן עשיתי אותה שיטה של עבודה, הכל חדש, אבל הכל עם מבוקר, דרך מחשבים, עובדים, אבל אותה שיטה, כאילו קולים דרך עדים את הסומסום, תוקנים דרך אבני ריחיים, הכל נשאר אותו דבר, רק יותר מודרני, טכנולוגי, הכנסנו את הטכנולוגיה בשיטה שלנו, ולכן יצא לנו אותו טעם של טחינה, וזה היה חשוב לי מאוד.
אז זה השילוב בין המסורת לחדש, כי אין ברירה, כשמגדילים את המפעל, אי אפשר להמשיך עם אותו הסיר של פעם.
כן, עשינו יותר מכונות, כאילו שנוכל לספק יותר, יותר תחינה לשוק, גדלנו באמת, תודה לאל, ואותה שיטה.
בשבוע שעבר דיברתי כאן על מפעל שוקולד, ואני חייבת להגיד לך שמפעל תחינה הוא לא פחות מסעיר בעיניי משוקולד. יש שם ריח של תחינה במפעל?
ברור, שקולים את הסומסום, ברור. את מריחה את זה מהרחוב, בחוץ, כאילו מריחים את הכלייה של הסומסום. זה ריח מאוד מעולה, כי יש לנו ונטות, אז הכל מוציא החוצה, ואנשים מריחים את זה. אז מריחים את המפעל מרחוק,
לפני שהם ליקר, אפשר להשתכר רק מהריח של הסומסום, נראה לי.
כן, יש לנו מפעל מהמם, יפה, 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 אני מאוד גאה בו, וסירילי, והכל תקן.
אז מאוד משמח, אז רצינו לאחל לך חג שמח, ג'וליה.
תודה, תודה רבה.
ותמשיכי לעשות חיל, ותודה רבה ששיתפת אותנו בליקר הזה, ואת אולי עוד תראי אותנו, אותי ואת מתן. תודה, תודה, ג'וליה, חג שמח. שנה טובה.
ביי, ביי.
תודה.
טוב, אנחנו פה מסכמים את 2018, אבל בואו עכשיו נהיה עם הפנים קדימה ל-2019. אחת התחזיות לשנה הבאה היא עניין המשלוחים, כל מה שקשור למסעדנות. נראה שאולי דווקא ההיבט הזה הוא מה שיציל, אחד הדברים שיצילו את ענף המסעדנות. איתנו פה אמרי גלאי, שהוא המנכ"ל של אפליקציית וולט ישראל, אפליקציה עולמית שעוסקת במשלוחים. אהלן אמרי.
שלום.
מה קורה? קודם כל, אני חייב להגיד לך תודה אישית, אתה מגוון לי את ארוחות הצהריים כבר חודש, שזה מעולה.
כיף לשמוע, מאיפה אתה חייב להזמין?
האמת שאנחנו תמיד מגוונים, ויטרינה אי אפשר כל כך בשעות הצהריים, אבל הזמנו עכשיו מהמוגר 26, ולפני זה ברווזין, שהיה פשוט מעולה.
יופי, שמח לשמוע.
כן, זה גם... הדבר הכי מפתיע זה פשוט המהירות שבה מגיע האוכל למשרד או הביתה.
מדברים על ממוצע של 31 דקות, נכון?
כן, היום טיפה יותר קשוח כי יש סערה בחוץ, אבל הממוצע, כן, ברמה השבועית זה אפילו 30 דקות, אם אנחנו מסתכלים על שבוע שעבר, כן.
שזה מזכיר, אני חייבת לשאול את השאלה הזאת, הרי פעם דומינוס היו החברה שאמרו אנחנו מגיעים תוך 30 דקות ואם לא מקבלים פיצוי, ואז הפסיקו את העניין הזה כי אמרו שהמון שליחים שלהם עשו תאונות, אז איך מתגברים על זה?
אני לא בטוח אם הפסיקו את זה, האמת שדומינוס הם עולים במשלוחים, אני האמת בעצמי הייתי זה 3 שנים שליח בדומינוס, אז תמיד יש להם מקום חם אצלי בלב.
אתה מגיע ממש מהאופנוע, אמרי?
מה זה?
אתה מטוסטוס עם הקרטון, אוקיי.
כן, אני מכיר טוב את כל המשלוחים. איך אנחנו עושים את זה? בעיקרון, אחת המנטרות שלנו זה שאנשים צריכים לקבל את האוכל כמעט כמו שהוא במסעדה, שהוא חם, שהוא טרי, ולכן אנחנו מעדיפים לצמצם את אזור המשלוחים, את הרדיוס, מהמסעדה עד הלקוח. כדי שאנשים באמת, אולי להם טיפה פחות אופציות להזמין מהן, אבל אם הם יזמינו, הם כבר יקבלו את האוכל שהוא חם וטרי, כמו שצריך. גם הטכנולוגיה שמאפשרת באמת פריסה של שליחים בכל העיר, והעבודה בשונה במסעדה שמפעילה מערך שליחות עצמאי. מסעדה נגיד, בואו ניקח לדוגמה את דומינוס, הם עובדים בשיטה של כוכב, זאת אומרת ששליח יוצא מהסניף, נוסע ללקוח, משם הוא צריך לחזור חזרה לסניף, ללקוח אחר, הוא כל פעם חוזר לבסיס שלו ומשם ללקוח שונה. והזמן שהוא צריך למצוא חזרה לסניף זה זמן עבוד. במקרה שלנו, שליח שיוצא מאחת המסעדות שעובדות איתנו, נגיד עם ברווזי, ונוסע ללקוח בדיזנגוף, אחרי שהוא מסר את האוכל ללקוח בדיזנגוף, הוא לא צריך לחזור לברווזי. הוא יצא למסעדה אחרת, הוא יצא לפיאצה, שזה כמה בניינים ליד על דיזנגוף.
וזה מה שמאפשר לנו יעילות טיפולית מאוד מאוד גבוהה, ובעצם בזכות זה אנחנו מצליחים לשלח את האוכל תוך 30 דקות.
אז אתם בעצם אפליקציה שהמהות שלה זה חיבור בין מסעדות למערך שלוחויות, נכון?
כן, אבל גם חשוב לנו החוויית הזמנה ללקוח. אם הזמנת, אתה בטח ראית שהכל מחובר, יש תקשורת כל הזמן בינך לבין השליח לבין המסעדה, אתה יודע בדיוק מתי המסעדה עושים מערך את האוכל, מתי השליח בדרך אליך, אתה רואה אותו על המפה. אז זה מה שאנחנו מתמקדים בו, באמת, צור חוויית הזמנה שלי ברמה הכי גבוהה שיש, והיום זה מתאפשר בזכות הטכנולוגיה, מה שפעם לא היה אפשר לעשות.
וכרגע זה פועל רק בתל אביב.
נכון, במרכז תל אביב, ואנחנו בקרוב מאוד נתרחב לאזורים נוספים.
נגיד גבעתיים?
גם, בטח.
שאל בתקווה מותן.
שהגיע לי אוכל
הביתה. גבעתיים זה עיר מצוינת, כי זה עיר צפיפות מאוד גבוהה של תושבים.
זהו, ביחס לנגיד לחול, גבעתיים תל אביב זה לא באמת עיר נפרדת. זה נורא מרגיש שמשלוחים לא מגיעים לגבעתיים, אני משתגע מזה, אין לי...
אז הנה, מצאת כתובת, תשמע.
מה תושבי יפו יגידו?
תכלס, גם נכון.
לא, הנה, הגשנו פה מכתב תלונה רשמי. אתם מגיעים אלינו מפינלנד בעצם, ויש לכם תחרות בארץ. אני חושבת שטוב לדבר עליה, זאת אומרת, כי טנביס ודליברו הבריטית שנכנסת, תחרות זה דבר טוב. זאת אומרת, זה מדרבן את כולם לעשות טוב יותר.
אני מסכים.
יופי, יכולים...
התחרות זה מצוין, אני חושב שהרבה זמן לא נכנסה לפה טכנולוגיה חדשה בתחום השליחויות והמזון. אני חושב שישראל היא עושה דברים מדהימים בכלל בתחום הטכנולוגיה. פחות יצא לנו כאן להצמיע חברות טכנולוגיות של שילוח או שילוח אוכל, מלבד כמה כמובן מקרים בודדים. עכשיו החברות, בין אם זה וולט, אפינית או דליברו הבריטית שגם קראתי שהם נכנסים, התחילו למצות את השווקים באירופה ובחול, ומגיעים גם החברות האלה מגיעות גם לשווקים שהם קצת יותר קטנים, כמו לדוגמה ישראל או יוון ששקנו שבוע שעבר, קרואטיה שאנחנו משקים גם עכשיו וולט. ואותי כצרכן זה ממש מרגש, זה כיף כל האופציות החדשות, אלא גם השחקנים הקיימים אנחנו רואים שהם עושים מהלכים ומשתפרים ומשפרים את התנאים למסעדות ומאפשרים יותר דברים ללקוחות שלהם, אז לגמרי זה דבר מבורך.
נפלא, אני רוצה לשאול את שניכם אולי, גם אותך מתן וגם אותך אמרי, אם יש לכם הסבר, הם, כמו שאמרת מתן, מדברים על זה כטרנד של 2019, זאת אומרת, כמה שיותר משלוחים ופחות ישיבה במסעדות, גם מסעדנים מתחילים לבנות מסעדות בהתאם ופחות להשקיע במקומות ישיבה, אלא יותר במטבחים המאובזרים. מה ההסבר? למה אנחנו עוברים יותר למשלוחים? יש לכם איזו סברה?
אני חושב שזה חוסך, קודם כל, אם מדובר במסעדה, קודם כל זה פותח עוד אפיקי הכנסה למסעדה, למרות שמשלוחים יכול להיות דבר מאוד יקר, אבל סטארט-אפים באמת כמו וולט ושאר החברות הבינלאומיות מאוד מקלות על העניין הזה. אני חושב שזה עניין גם של זמן פנוי, במיוחד באמצע שבוע, במיוחד בשעות צהריים. יש ביקוש מאוד מאוד גדול, אנשים כבר כמעט לא מבשלים בבית, הם קונים הרבה אוכל מוכן, ובאמצע יום עבודה אין כמו משלוח שמגיע אליך ואתה יכול לאכול אותו מול המחשב.
איזה אור יש לך בפנים, מתן. אתה פשוט החשוד המיידי, כן. אמרי, אתה חושב את אותו הדבר?
כן, אני לגמרי מסכים, מתן. אני חושב על אחד הדברים הכי גדולים שבעצם דוחים את הטרנד הזה קדימה, זה הזמן. אנשים בעצם אולי משלמים טיפה יותר, אבל הם קונים לעצמם זמן, וזמן זה הדבר שהיום הכי חסר לאנשים. אנשים עובדים נסועות מאוד ארוכות, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על צעירים, לא תמיד יש את הזמן לבשל לבן אדם אחד, או אפילו לשני אנשים.
זה נכון, אנחנו נעשים פחות משפחתיים ויותר בן אדם אחד, ו-time is money. תודה רבה, אמרי, המון הצלחה, אנחנו שומעים שאתם מתרחבים, כמו שאמרת, יוון, מה עוד היה? קפריסין, המון הצלחה.
קרואטיה, וקרוב גם גבעתיים.
וגבעתיים, זה הכי חשוב.
זה מה שיצא מהשיחה. תודה, תודה רבה, אמרי, הרבה הצלחה. רגע, תן לנו טיפ, אנחנו לא נפרדים בלי טיפ מהעולמות שלך למאזינים, או איזה הצעה.
אני מאוד אוהב, יש לנו משהו שלא הרבה מכירים בוולט, זה אפשרות לעשות הזמנה עתידית. אפשר בוולט להזמין עד 7 ימים קדימה. אז נגיד עכשיו אתם בבוקר ואתם יודעים שיש לכם פגישה בין 12:30 ל-1, ואז שוב פעם ב-1:30 אתם יכולים לתאם הזמנה משלוח בדיוק לשעה הזאת, ואנחנו מאוד מאוד מדייקים.
תכננו קדימה, הטיפו תכננו קדימה את הארוחות שלכם.
לגמרי.
נדבר על זה עם תזונאים בתוכנית הבאה. לא לדלג על הארוחות. תודה רבה, אמרי.
בכיפך ליום, ביי.
אז מתן, אנחנו תכף נפרדים, כי הזמן רץ ותם, אז אני רוצה לבקש ממך לסיום, ככה סיכמנו 2018, מנה אחת, כי בוא נדבר אוכל רגע, בוא נסגור עם אוכל. מנה אחת שתישאר איתך משנת 2018.
האמת שבלונדון הייתי בשתי מסעדות שנחקקו בראשי, אבל דווקא בא לי לפרגן לסצנה המקומית. וקשה לבחור מנה אחת, אבל הייתי בארוחה בלתי נשכחת בברוט, שזה מקום שאני נורא מחבב, גם את השף, וכמובן את האוכל, שהוא עושה אוכל שהוא קצת פחות שגרתי, אבל מאוד מקומי.
ומה הייתה המנה?
מה שעלה לי לראש, זה הפסטה עם רגו שלושה בשרים, שזה היה ברווז וטלה ובקר נדמה לי. פשוט מנה מדהימה, היה גם סביץ' מעולה.
רגוע של 2018. טוב, אז אני אגיד שהמנה שכל, למרות שלא אכלתי אותה, יש את מסימו בוטרף שכל הזמן מדברים עליו, שזכה שוב ב-50 המסעדות וכוכבי מישלן, ויש לו את אסטורה פרנצ'סקאנה באיטליה, ויש לו שם שתי מנות שאני נורא רוצה לאכול. אוף, טוב, אחת, אז אני אלך על הפרמזן, למרות שיש כינוח. יש מנה שנקראת 5 דורות של פרמזן, עוקבת עם 5 סוגים של פרמזן שיושנו בין 12-50 חודשים, ונרקמו ל5 טקסטורות שונות, אוויר, קצף, קרם, דמי סופלב וגלט פריך. אני לא יודעת, אני רוצה כזאת, זה נשמע נהדר, נכון?
אני אגיע לשם יום אחד, בוודאות.
גם אני, טוב שהעמדת אותי על המקום בעניין של אחת. מתן שופן, תודה רבה שהיית כאן. היה תענוג. תודה למאזינים שלנו, שנה אזרחית טובה לכם. אנחנו נפרדים מכם כאן וכאן תרבות 104.9 105.1 FM. אני רונה גרשון תלמי, אבי שמאי הנהדר היה איתי כאן בהפקה ועזר בכל השאר. היו שלום.